שלום וברכה, אנחנו בספר דרך חיים מת המהר"ל מפראג בעמוד רש סמך ג' בעמודה השמאלית. כן, רש סמך ג' בעמודה השמאלית. מה קרה? טוב מאוד. כן, לא, אין לי שום בעיה, אבל יש רק בעיה שיש פה ספר סגור וזה כל כך חבל, יש אנשים שהיו כל כך רוצים את הספר הזה. זה כמו שאומרים לילד, אתה לא גומר את הצלחת, זה שיש ילדים רעבים בהודו, אז טוב, נשלח להם. כן, טוב, עמוד רש סמך ג' בעמודה השמאלית. ובגמרא פרק יום הכיפורים, כל המזכה את הרבים. כן, אז מה זה אומר? כל המזכה את הרבים, אין חטא בעל ידו. כן, וגם אמרנו, משה זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו. אז שואלת הגמרא, מה היא טעמה? שלא יהיה הוא בגיהינם ותלמידיו בגן עדן. שנאמר, כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידך לראות שחת. זאת אומרת, אדם זיכה הרבה אנשים בחיי העולם הבא, על ידו נפתחו שערי גן עדן לאנשים רבים, והוא עבר עבירה. אז מה תגיד? הוא בגיהינם ותלמידיו בגן עדן? איך זה יכול להיות? ככה הצילו את אחר, נכון? אלישע בן אבויה, היה תלמיד חכם עצום, אבל הוא נהיה, לא סתם אפיקורוס, הוא נהיה אויב של עם ישראל. אז איך הצילו אותו? אמרו, יכול להיות. התלמידים שלו בגן עדן בגללו, והוא יהיה בגיהינם. זה סקנדל. מי שאנחנו חייבים לו את הגן עדן שלנו. יותר מזה.
המחליט הרבים, בדקה האחרונה עושה תשובה, הוא
בגן
עדן וכולם נשארים
בגן. לא, הכוונה שיש פה יחס של שורש וענף. יש פה יחס... יש יחס של שורש וענף, זה הכוונה. אז אחד, הוא השורש של הגן עדן שלהם. כיוון שהוא השורש של הגן עדן שלהם, אז זה מקרין עליו גם. זה מה שנאמר כאן. מה? יש בזה היגיון. כן, אבל בסוף הוא יחטי. בכל זאת, זה סימן שזה המקרה, נכון, יפה. והמחטיא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. שלא יהיה הוא בגן עדן ותלמידיו בגיהנם, שנאמר אדם עשוק בדם נפש, עד בור ינוס, אל יתמכו בו, עד כאן. אין הפירוש כי דבר זה גורם שלא יבוא חטא על המזכה את הרבים ואין מספיקים בידו לעשות המחטיא את הרבים תשובה. שאם כן יקשה, אפילו המחטיא את היחידים נמה, יקל לממר שלא יהיה הוא בגן עדן ותלמידיו בגיהנם, ומה ישנה רבים דנקת. כלומר, המהר"ל אומר, אם אנחנו ניקח את המאמר הזה כפשוטו, אז זה לא מובן, גם המחטיא את היחידים, נגיד, הוא החטיא שני אנשים. אין, זה לא רבים, זה רק שני אנשים. בסדר, אבל הרבים, יש הבדל בין רבים להרבים. הרבים זה כמובן המונים. הוא החטיא רק שני אנשים. אז גם פה תגיד, תלמידה וגיהינם, והוא יהיה בגן עדן, זה אתה לא אומר. פה אתה אומר שהוא כן יכול לחזור בתשובה. זה מה שהשאלה, זה השאלה ששואל המהר"ל. כן, הסברנו לפני כן מה ההבדל בין הרבים לבין היחיד. שהרבים זה דבר קבוע. היחיד זה דבר משתנה. כן, הוא הסביר את זה בשיעור הקודם. כן. ועוד, קשיה, שהרי אם חזרו הרבים בתשובה ויהיו התלמידים בגן עדן גם כן, למה לא יהיה תשובה למחטיא? ומשמע שכל המחטיא הרבים אפילו עשו תשובה. כלומר, נגיד ירובעם בן נבט מחטיא את כל ישראל, נגיד פתאום כל עם ישראל עושה תשובה, בכל זאת ירובעם בן נבט לא מספיק עם ידו לעשות תשובה. למה? אלא, ודאי כמו שאמרנו, אף שהרבים עשו תשובה אין מועיל למחטיא. וטעם שאין מספיקים בידו לעשות תשובה, מפני שגדול כל כך כוח הרבים, ואפילו אם עשו הרבים תשובה, הרי כל אחד ואחד עשה תשובה בפני עצמו, ולפיכך דווקא רבים נקד ולא יחיד, וכמו שפירשנו. כלומר, מה שאתה אומר, כשהם חטאו, הם חטאו חטא רבים, אבל כשהם חזרו בתשובה, זו הייתה תשובה פרטית של כל אחד ואחד.
למה הם חטאו? כל אחד חטא בפני עצמו.
לא, חטא ציבורי. למשל, ירובעם בן נבט, כשהוא מעמיד את העגל, אז זו פעולה מדינית. המדינה מעמידה את העגל, כן? זה לא אדם פרטי, מר ירובעם בן מר נבט, אלא זה מלך ישראל. כלומר, המשטר העמיד את העגל הזה. ולכן החטאה פה היא החטאת הרבים בוודאי. לעומת זה, החזרה בתשובה של כל אחד ואחד איננה תשובה של הממלכה, אלא תשובה של היחיד.
אבל נניח שיש הוגה דעות, אדם מאוד מאוד כישרוני, בעל שכנוע אדיר, והוא מחטיא רבים.
אז צריך לבדוק, כן, צריך לבדוק, מה משהו?
כל אחד קורא את הספר שלו, כל אחד חוטא באופן משלו.
אז באמת פה תהיה לנו שאלה, מתי אנחנו נגדיר את החטא הזה כחטא של רבים, ומתי נגדיר אותו כחטא של הרבה יחידים? לא תמיד תהיה לנו הגדרה ברורה. נו. כן. אני לא יודע. ברור שחטא רבים זה לכאורה של פאולוס. יכול שיש, הוא גם יש לו חטא רבים, במובן הזה שהרי הוא פעל כלפי הרשויות, כלפי הסנהדרין, כלפי המקדש. פאולוס הוא הפך את זה למשהו קולקטיבי ממש. כן. ולפיכך, דווקא רבים נקז ולא יחיד, הוא חושב פירשנו. אבל זה לא אומר, תראה, בכל זאת, אם ישו בסוף נהיה לעבודה זרה על ידי הגויים, אז זה אומר שיש משהו מושחת אצלו. מה פתאום נתת לך שיעשו לך את זה? אני מכיר איזה אדם גוי שהיה לו התגלות של אותו האיש. ויש מלא כאלה. ניסו.
לא כל אחד מכיר.
לא, יש מלא מספרים, היה לי התגלות כזאת, הוא אמר לי ככה. זה פשוט, זה נמאס כבר. באינטרנט אתה יכול למצוא מלא כאלה. עכשיו, אחד, אז הוא אמר לי, הוא כתב לי, הוא אומר שאותו האיש אמר לו, תראה מה עשו ממני, עשו ממני עבודה זרה. כן. אבל תראה, גם אם אתה לא התכוונת, אבל לא במקרה בחרו בך. זה כמו הסיפור עם ראש הישיבה, שקורא לתלמיד, אומר, יוסי, מספרים עליך ככה וככה. מה, כבוד הרב מאמין ללשון הרע? אז הרב אומר, לא, אני לא מאמין. אני רק שואל, למה עליך מספרים את זה ולא על אחרים? כן? למה עליך בחרו לספר לשון הרע? כן. טוב, איפה היינו? אבל לגבי עניין של החזרה בתשובה של הפרט והכלל, זה מאוד חשוב. למשל, אדם הראשון חטא, נכון? כשהוא חטא, כל העולם כולו נפל. אחר כך הוא חזר בתשובה, אז למה לא כל העולם כולו חזר למקום הקודם? כי כשהוא חטא, הוא היה כל האנושות כולה. כשהוא חזר בתשובה, הוא היה אדם פרטי. למה? כי אדרבה, כלומר, החטא שבר את המדרגה הזאת שהייתה לו. אז הוא הפך להיות אדם פרטי, מר אדם, שם משפחה הראשון, תעודת זהות 0000001. כן, בעלה של חווה למשפחת ראשונה, תעודת זהות 0000002.
אבל אז התשובה שלו לא הייתה נכונה. הוא צריך לחזור לאותו מצב.
אז הוא לא הספיק, לא, הוא לא יכול, כי זה כבר לא הוא. כלומר, עכשיו, מי צריך לחזור בתשובה כדי לתקן את כל החטא של אדם הראשון? כל האנושות כולה עכשיו. וזה בבחינת אין מספיקין בידו לעשות תשובה. כלומר, נותנים לו לעשות תשובה במובן היחידי, אבל זה לא מתקן את הכל עכשיו. בסדר? לא, לא שזה בלתי הפיך, אבל זה התהליך יותר ארוך.
אבל איך זה יכול להיות שאדם רוצה לעשות תשובה והשם לא נותן לו?
שלא יהיו תלמידיו בגיהינם והוא בגן עדן. אתה חומד הגמרא.
בסדר, אבל איך זה באופן קונספטואלי? איך זה יכול להיות? אדם רוצה
לתשובה. אני עושה את בכלל, יותר מזה. אדם עשה משהו מאוד רע והשם הרג אותו. ראה, למה אתה הורג אותו? אולי הוא יודע לעשות תשובה.
השם יודע מראש.
לא, כשאתה הורג בן אדם אז הוא כבר לא יכול לעשות תשובה, נכון? אז אפשר גם להרוג אותו לחצאין. חצי יהרוג. מה חצי יהרוג? שלוקחים ממנו את האפשרות לעשות תשובה. זה גם אפשר. טוב. אני רואה שהיום אני אומר הרבה דברים שקשים עליך. טוב. מה? בסדר. לא, אז עוד שהחזרתי לך את הספר שאתה עושה לי את זה. טוב. ומה שהוא צריך לומר, שלא יהיו תלמידים, תלמידיו בגן עדן והוא בגיהינם, תלמידיו בגיהינם והוא בגן עדן, שלא תאמר מה עניין מזכה את הרבים לרבים, שאף על גב שזיכה אותם, מכל מקום מה עניינו אל הרבים האלו. ועל זה ישיב, דוודאי זכות הרבים בו, שלא יהיו תלמידיו בגן עדן והוא בגיהינם. וכן אם החטיא את הרבים שלא יהיו תלמידה בגיהנם וגן עדן, ומפני כך זכות הרבים תלוי בו וחטא הרבים תלוי בו, ויש לו קישור וחיבור עם תלמידיו. כלומר זה בעצם יחס של ענף אל השורש. ולהמילתא מביא קרא, לכן הוא הביא פסוק, כן? שנאמר במשה, צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל. אבל שלא יבוא אליו חטא על ידו, וכן מה שאין מספיקין בידו לעשות תשובה, בוודאי הטעם כמו שאמרנו, כי זה לא היה צריך פסוק. כי גדול כוח הרבים כאשר התחבר למדרגה העליונה הזאת, אשר אין שינוי לה, הן בחטאו, הן בצדקתו, כך נראה נכון, והשתה מתורץ הכל. כלומר, החלק הראשון של המשנה, שאמר, המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו, וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה, זה לא צריך פסוק. בגלל שברגע שאדם מתחבר אל הכלל, אז הוא פועל במדרגת הכלל. ומדרגת הכלל זה דבר שאין בו שינוי, ולכן ברגע שעשה מה שעשה, אין שינוי לזה, בין שזה לטובה, בין שזה לרעה. אבל מה שכתוב שזכות הרבים תלוי בו, זה כבר צריך פסוק לזה. כי מה זה זכות הרבים תלוי בו? שלא יהיה הוא בגן עדן ותלמידיו בגיהנם, או להפך. בסדר? שלזה הסברה לא לגמרי נוטה, לכן היה צריך פסוק שיגיד שהסברה הזאת היא סברה נכונה. עד כאן מובן? מה, זה סימטרי לחלוטין? כל המחטיא את הרבים... ברגע שמביא פסוק אחד... מה אתה אומר? לא יודע. ומכל מקום, יש לתרץ. דלא דמה, לתלמיד יחיד, אין ראוי שיהיה נמשך הרב אחר התלמיד. כן, תגיד, היה לו תלמיד מקולקל. בסדר, היה לו תלמיד אחד. אבל תלמידיו שהם רבים, היחיד שהוא הרב, נמשך אחר התלמידים שהם רבים. מובן? למשל, רבי שאול מורטרה. היו לו הרבה תלמידים, נכון? חוץ מאחד שהיה רשע, כולם היו צדיקים. נכון? מי? הבעיה. רבי שאול מורטרה היה אב בית דין באמסטרדם. היה חברם של רבי מנשה בן ישראל ורבי יצחק אבואב. הוא היה רבו של ספינוזה. אין מה אפשר לעשות. אגב, הוא כתב ספר נפלא, רבי שאול מורטרה, כדאי לכם לקרוא. נקרא גבעת שאול. ספר של דרשות, משהו חבל על הזמן. העומק המחשבתי שיש שם לא מצוי כל כך הרבה. כן? לא סתם היה לו תלמיד כזה. והוא זה שהחרים את התלמיד. הוא החרים את התלמיד שלו. אז מה תגיד, רבי שאול מורטרה לא בסדר? לא, היה לו תלמיד אחד כזה. אבל יש לו עוד אחרים טובים מאוד, נכון? ואז מה שאומר כאן? כן, אבל זה לא שם אותו בגיהנם. אז יש משהו לא בסדר. אני לא יודע בדיוק מה הייתה מערכת היחסים בין ספינוזה לרבו. יש תמיד פשלות. למשל רבי יהושע בן פרחיה. היה לו בעיה, נכון? אבל זה לא שם את רבי יהושע בן פרחיה בגיהנם. אלא זה אומר שיש תביעה על רבי יהושע בן פרחיה. הוא חייב לשים לב מה זה אוניברסיטה? הוא צריך לשים לב מה המצב של התלמיד, מה זאת אומרת? בוודאי.
השפעה של אנשים כמו ישו או שפינוזה הייתה אדירה בעולם.
נכון.
לכן מתבקשת מסקנה ש... הופעתם בעולם הייתה בלתי נמנעת.
נכון. כן, אבל למה זה צריך לעבור על ידי? כלומר, הרב של שפינוזה יגיד, בסדר, הוא היה צריך להופיע בעולם, אבל למה דווקא דרכי?
הרב
הרב
שפינוזה הזה הוא בכל זאת קטן מאוד לעומת כל התופעות שאנשים כאלה או כמותם.
כן, אבל זה לא סתם שספינוזה גדל כמו שהוא גדל. יש רקע רבני להופעה שלו. כן? צריך לברר מה בתורה של יהודי אמסטרדם נתן את האפשרות לחשוב בכיוון הזה. נכון, העגלה הרופה, זה בדיוק העניין. ידינו לא שפכו, מה פתאום הביאו אתכם? יש לכם איזושהי אחריות. אז צריך לברר מה היה בתורת יהודי אמסטרדם בנושא הזה. טוב, זה פעם אולי נעשה את החשבון הזה. מה אתה רוצה? כן, סתם כפירה, היא צל של משהו. כן, הרי לכל דת, לכל שיטה, יש סטיות משלה. אז הרבה, מה הסטיות האפשריות מתוך היהדות? אולי פעם כדאי לעשות איזשהו שיעור על זה, מאיפה זה נבע, התורה הזאת. אבל זה קצת לא יפה כלפי הרבנים שנצטרך להזכיר את שמותיהם. מה? הם יסלחו? אתה אומר? אני לא בטוח. טוב, פעם רציתי לכתוב על זה מאמר. ומכל מקום יש לתרץ. דלא דמי, דתלמיד יחיד אין ראוי שנמשך אחר הרב ואחר התלמיד. שנמשך הרב ואחר התלמיד. אבל תלמידיו שהם רבים, היחיד שהוא הרב, נמשך אחר התלמידים שהם רבים. כי כן משפט, כן המשפט, שהיחיד נמשך אחר הרבים. ולפיכך, דווקא כאשר התלמידים הם רבים, ראוי שיהיה נמשך הרב אחריהם ולא היחיד. ולא, ועוד, כי לא נקרא רב אל תלמיד אחד, כי הרב הוא רב אל תלמידים הרבה. וקשור הרב, וקישור הרב בתלמידים, היינו דווקא כאשר התלמידים הם הרבה לרב אחד. זה אפילו קצת המשמעות של המילה רב. רב, מלשון, רבים. ואז יאמר עליהם, כי הרב עם תלמידיו יש להם קישור וחיבור אחד, ואין ראוי שיהיה הרב נפרד מן התלמידים והתלמידים מן הרב. אבל הרב עם תלמידים יחידים, אין כאן משפט תלמיד ורב, שיהיו הם קשורים ביחד כלל, לומר שלא יהיו תלמידיו בגן עדן ויגעו בגיהינם. זה יכול לקרות. שהרב יהיה בגיהינם, והתלמיד בגן עדן, כשמדובר ביחידים. וגם קושי הראשונה יש לתרץ. אם עשו הרבים תשובה, למה יהיה בגיהינם? יש לומר, זה לא הירק שעשו תשובה. כלומר, בניגוד למה שאמר על אמר בעמוד הקודם, שאפילו אם הם עשו תשובה, הוא בכל זאת נשאר בגיהינם, פה אמר על אומר, אולי בעצם לא. אולי אם הם עשו תשובה, אז באמת זה גם מציל את הרב. כלומר, יוצא לפי זה, שכאשר כל הנוצרים כולם יחזרו בתשובה, זה יוציא את ישו מהגיהינם. מעניין. מה זה הסיכוי? טוב, צריך לעבוד קשה עכשיו. תלוי מי, פושעי ישראל, כן. יש לומר דולה רק שעשו תשובה. די ודאי, אם עשו תשובה, הרבים, לא שייך בזה שאין מספיקים בידו של המחתי לעשות תשובה. ומה שאמרו כאן, כל המחתי את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, היינו שלא חזרו בתשובה. אבל זה דבר שהוא נדיר מאוד. כלומר, שציבור שלם יעשה תשובה, זה דבר שהוא כמעט למעלה מכוח אנוש. וכל המזכה את הרבים, אין חטא בעל ידו, היינו כשנשארו בצדקתם. ואז יש קישור אל התלמיד עם הרב, ולרב עם התלמיד. אבל אם באמת הציבור הזה שהוא זיכה אותם, כולם ירשיעו, אז הם באמת יהיו בגיהינם, והוא יהיה בגן עדן. ואז גם יכול להיות שיבוך את על ידו. ומה ששמח מה אמר זה לכאן, יש לפרש, מפני שאמר לפני זה, אהבה שאינה תלויה בדבר אינה בטלה, ועומדת לעד. וכן, מחלוקת שהיא לשם שמיים גם כן סופה להתקיים. שמח אחריו, כל המזכה את הרבים מנחת בעל ידו, ולא נתבטל צדקתו לעד. כלומר, זה מדובר פה למספר האנשים כאלה שיש אצלה משהו נצחי. אז אהבה שאינה תלויה בדבר היא נצחית. מחלוקת שהיא לשם שמיים קיימת לעד. אז גם המזכה את הרבים, צדקתו עומדת לעד. והפך זה, המחתי את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, ונשאר רשע כל ימיו. ולכך נסמכו יחד המאמרים האלו. אבל הפירוש הזה שהוא נראה ברור מאוד, כי הכל נמשך למספרים שנזכרו למעלה. ואחר שהזכיר כל המספרים, איזה מספרים? 10, 7 ו-4, הזכיר כל אהבה שאינה תלויה בדבר שהיא מעלת האחדות. יוצא לפי זה שיש לנו 4 סוגי מספרים. 10, 7, 4, 1. בסדר? אז 7 האחדות, לכך הזכיר אחר זה מדרגת הכללי שהוא בעולם, שהוא מדרגה בפני עצמה. וזה כי מדרגת הציבור כבר הזכירו חכמים בכמה מקומות, וכמו שבארנו למעלה גם כן עניין הציבור, אצל כל העוסקים עם הציבור, ודבר זה מדרגה עליונה שהיא בעולם, שלא הזכיר כלל, היא מדרגת הציבור, ודבר זה אחרון. יוצא לפי זה שיש לנו 5 מדרגות, שהן 10, 7, 4, 1, ציבור. נכון? גם בנשמת כל חי יש לנו 5 מדרגות. בפי ישרים, ובפי צדיקים, ובלשון חסידים, ובקרב קדושים, ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל. זאת המדרגה החמישית שלמעלה מן הקדושים. בסדר? וכל הדברים האלו הם ברורים וזקים, באין ספק למי שיודע להבין דברי חכמים שהם גדולים ועמוקים. והעד על הפירוש הזה, המאמר הבא אחריו, שתמצא בכל המאמרים הללו, כל מאמר ומאמר מעיד על עצמו ועל הפירוש שלפניו. עד כאן ברור? אז אפשר להתחיל את המשנה הבאה. יש לכם כוח? טוב. המשנה אומרת, כל מי שיש בו שלושה דברים הללו הוא מתלמידיו של אברהם אבינו. ושלושה דברים אחרים הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה, מתלמידיו של בלעם הרשע. מה בתלמידיו של אברהם אבינו ותלמידיו של בלעם הרשע? תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוחלים לעולם הבא, שנאמר להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם המלא. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גהינם ויורדים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו עמהם ואני אבטח בך. וגם מה זה ואתה אלוהים? ואתה מה זה? המלך. כלומר זה בדין מלכות, כן? תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו עמהם ואני אבטח בך.
למה השוואה בין אברהם לבלעם?
כי זה בדיוק ההפך. לא. וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, וישכם בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו. יש השוואה. שניהם עומדים בשורש האומה. הרי אברהם הוא ראשית האומה, נכון? ובלעם הוא ראשית המניעה של האומה. למה?
בלעם לא
תולדה של ישמעאל? לא. בלעם זה הבן של לבן. זה האח של רחל ולאה. זה הדוד שלנו בקיצור. נכון? דוד בלעם.
למה יש לנו דודים כאלה?
כן. אז מה הוא רוצה הדוד הזה? הוא רוצה, זה בדיוק מה שעשה לבן, ביקש לעקור את הכל לפני שצומח הצמח של האומה הישראלית. ברגע האחרון בא בלעם מנסה לעקור את הכל, ואז עוצרים אותו עם סרט כתום. הוא מנסה לעקור, פח, לא נותנים לו. אבל זאת אומרת שלפי זה בלעם הוא בדיוק המקבילה של אברהם. בסדר? טוב. כל מי שיש בו שלושה דברים, יש לשאול, שאמר כל מי שיש בו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, מניינה למה לי לומר שלושה דברים? מה? הוא הסביר הכל. אבל השאלה היא, למה קודם כל אומרים שלושה דברים? וכי אני לא יודע לספור? נכון? אז תשאל כל המשנה. אז פה נשאלת השאלה על המשנה הזאת. למה המשנה אמרה כל מי שיש בו שלושה דברים הללו? אני יודע לספור לבד, בלי שיגידו לי. כן. לומר שלושה דברים. ועוד, וכי לא היה לאברהם יותר מן אלו שלושה דברים? מה זה אברהם אבינו? יש לו רוח, עין טובה, רוח נמוכה, נפש שפלה. זה כל מה שהיה לו? שהרי היה לו כמה מעלות, והיה גומל חסד וכיוצא בזה. ואיך אמר מי ש... כי בשביל שלושה דברים אלו מתלמידי אברהם. לא מספיק לו למערל. שלושה דברים בלבד. וכן בבלעם, וכי לא היו לו מידות רעות בבלעם יותר מאלו? היו הרי עוד הרבה בעיות לפי הגמרא. ועוד, שאמר, מה בין תלמידיו של אברהם אבינו ובין תלמידיו של בלעם הרשע? וכי לא יודעים אנו שתלמידיו של אברהם יורשים גן עדן ותלמידיו של בלעם הרשע יורשים גיהינם? ועוד, וכי לא היו רשעים יותר מבלעם? ולמה תלה הכלכלה במקולקל הזה? יש עוד מקולקלים. טיטוס, יותר מקולקל. כן? נבוכדנצר יותר מקולקל. אז למה אתה אומר תלמידיו של בלעם דווקא? זה כמו השאלה שאומרים, אדם שהוא כופר אומרים שהוא עליו שהוא אפיקורס. למה אתה לא קורא לו אריסטוטלוס? למה בחרת דווקא מכל הפילוסופים דווקא את אפיקורוס בתור האב טיפוס של של הכופרים. זה השאלה, אנחנו בינתיים בשאלה.
עוד לא זה היה הגרוע מכולם.
מי? אפיקורס היה הכי גרוע?
לא, לא היה.
לא היה הכי גרוע מכולם, דווקא הוא אדם מאוד מוסרי. האם כבר הייתי לוקח את אריסטיפס מקירני? הוא באמת היה מושחת. הוא היה רבו של, של אפיקורס.
כן?
כן, אפיקורי. כן. בסדר, הוא לא היחיד, יש עוד כמה שעשו את זה. כן. ותחילה, יש לך לדעת עניין אברהם ועניין בלעם. יש לך לדעת כי אברהם היה ראש לאומה הישראלית. וכשם שהיה אברהם ראש לאומה הישראלית, כך היה בלעם ראש לאומות לפי שהיה נביא לאומות העולם. ומפני כי הראש והעליון יש לו התעלות ביותר, שהראש הוא מתעלה על הכל, לפיכך נמצא שני דברים אצל אברהם ואצל בלעם בשווה. אצל אברהם כתיב והיה חבוש את חמורו, ובלעם כתיב והיה חבוש את אתונו. בסדר? מה? לא, יש דמיון. אז זהו, זה ההבדל. שאם הוא חובש את אתונו, סימן שהוא בן זוגה. כן? כלומר, אם הוא רוכב על נקבה, אז זה בא לומר שהוא בעצם מתאחד עמה. מה שאין כן, אם אברהם רוכב על החמור, סימן שאין לו חיבור אל החמור. כן? באברהם, מה?
יש מיליונים של אתונות בעולם, אז מה, כל בעלי אתונות עושה עבירה כזאת?
לא, 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 לא. אבל אם ראו לציין את זה על בלעם, זה סימן שיש משהו.
אז הייתו, במקום חמור הייתה לו אתון, אז מה?
אתה לא יודע מה זה בלעם. אתה לא יודע מה זה בלעם. נו, אז הגמרא אומרת, ברגע שהתורה גילתה לך על מישהו שהוא רשע, כל מה שאתה יכול לדרוש לרעה, תדרוש. וברגע שגילתה לך על מישהו שהוא צדיק, כל מה שאתה יכול לדרוש לטובה, תדרוש. בסדר, רק צריך לברר שהוא באמת רשע, או באמת צדיק.
זה מחפשים את נוח.
איפה נוח?
נוח, שציינו אותו כצדיק. כן. אם היה צדיק, רק מה אברהם.
נכון, נכון, נכון. טוב. או למשל עם קורח. אם כבר דיברנו על קורח, עכשיו. באברהם כתיב הוא שני נעריו עמו, ובבלעם כתיב שני נעריו איתו. עכשיו שימו לב, יש פה כוכבית בעייתית. הכוכבית הזאת אסור לכם לדעת מה זה. למה? תסתכלו למטה. צריך יישוב ועיין בספר אמת ואמונה. מה הדבר שצריך יישוב? לא, צריך לתרץ. מישהו מכיר את פרשת העקדה? וישכם אברהם בבוקר, והיה חבוש אמורו, ויקח איתו. לא כתוב אמו. ויקח את שני נעריו איתו, ואת יצחק בנו. והמהר"ל אומר שבבלעם כתוב איתו, ובאברהם כתוב אמו. לא, זה טעות של המהר"ל. אבל לכן אמרתי שאסור שתדעו את זה.
אם יש טעויות בלשון, יש להם משמעות
גבוהה מאוד. יש טעות, מה שלעשות? זה ההוכחה שהמהר"ל היה בן אדם. ששש, אסור להגיד את זה. מה? הוא אמר את הפסוק אחרת, לא רק שהוא אמר את הפסוק אחרת מאיך שהוא כתוב, שזה יכול לקרות, אבל הוא דורש על סמך זה משהו שהוא לא ראוי, שהוא בכלל לא מתאים לתוכן. שהוא היה. זה כמו הסיפור, כן? שוטרים ושופטים ומלכים, תיתן לך, למה פעמיים, למה מלכים? מלך, נכון? מה התשובה? לא כתוב מלכים. נכון, תיתן לך, לא כתוב מלכים.
למה במקרה...
זה גם תירוץ.
למה במקרה זה אתה לא מושך את פרויד באוזן כדי להוכיח לנו שהשגיאה הזאת שמערה לי לא מקרית?
היא לא מקרית, אבל יש פה שטעות. השגיאה על כל פנים. אז פה הוא אומר, ועיין בספר אמת ואמונה, שאני לא יודע מה זה הספר הזה. עכשיו, לאחרונה יצאה מהדורה חדשה של דרך חיים בהוצאת מכון ירושלים. מכיר? משהו כזה חבל על הזמן. אבל אני לא חושב שהם הגיעו עד הפרק הזה, רק על שני הפרקים הראשונים. אז כשנגיע לפרק החמישי, בטח יש להם שם, הם עבדו קשה בטח, כדי לתרת את זה. טוב, ובאו דבר זה, כי מחמת שאברהם ראוי לו ההתעלות מצד שהוא ראש ואב המון גויים, בכלל יצאו עכשיו כמה מהדורות, כמה כרכים של המהר"ל, מהדורת מכון ירושלים.
מי כתב את ההערה?
האחים הוניג.
הם ידעו את הספר.
אני לא יודע מה זה הספר, הם ידעו אמונה. אפשר לברר. טוב. אבל יש מהדורה אחרת של דרך חיים של הרב פרדס. ושם זה על כל הספר. יכול להיות ששם יש לו התייחסות. לא בדקתי. טוב. ובהיר דבר זה, כי מחמת שאברהם ראוי לו ההתעלות מצד שהוא ראש ואב המון גויים, כי טיב אצלו והוא רוכב על החמור, על החמור, כלומר שהוא מתעלה על, על המדרגה החומרית. אבל הפרש יש בין אברהם ובין בלעם, כי אצל אברהם כתיב חמור שהוא זכר, ודבר זה ראיה שאין לאברהם צירוף כלל אל המדרגה החומרית, רק רוכב עליו ומתעלה עליו ביותר, כאשר ראו לפי מדרגתו. לכך היה החמור זכר, כי אין לו שום חיבור וצירוף אל זכר. וכך היה אברהם נבדל מן המדרגה החומרית, רק מתעלה עליו. אבל בלעם היה רוכב על אתונו, שהוא נקבה. מה אתה אומר? גם כן. הוא רוכב על המדרגה החומרית. אבל בלעם היה רוכב על אתונו, שהיא נקבה, ואין ספק כי הזכר יש לו חיבור אל הנקבה. וכן בלעם היה למדרגתו חיבור אל החומרי. וזה אומרם בלעם בעל אתונו, שנאמר, ההסכן הסכנתי לעשות לך, מלשון ותהי למלך סוכנת. ורמזו ההבדל הגדול שהיה בין אברהם ובין בלעם, כי אברהם היה נבדל מן החומרי, אבל בלעם היה מתחבר אל החומר. ולפיכך אמרו שבעל אתונו, כאשר היה לבלעם חיבור אל אתונו. אז מה שאמרל אומר, שזה לאו דווקא שהיסטורית הוא באמת בעל אתונו, אלא זה בא לומר שהמדרגה של בלעם מחוברת אל החומר. זה כמו שאמרל מסביר בנצח ישראל, ש אצלם אלוהים יש גם גם בעם ישראל, גם אצל הגויים. אז מה ההבדל? שבעם ישראל הצלם אלוהים גובר על החומרי, ואילו אצל אומות העולם החומרי גובר על צלם אלוהים. נכון. טוב? אוקיי. כן. אז זאת הבעיה. נכון. זה הבעיה. לכן יש לנו מצווה לתרץ. אני מציע שאנחנו נמחק מהספרי תורה כל המקומות שכתוב איתו ונכתוב עמו. יש לנו עכשיו הרבה עבודה. טוב, נמשיך בפעם הבאה.